לא זה הפשרה. אלא זה שאנחנו עושים גם מצה, גם ארור וגם כורך. כי הלל לא עושה פשרה, הוא אכל רק כורך. וחכמים עוד רגע נראה שחלקו עליו עשו רק מצה ואז מרור. ומה עושה הגמרא? אומרת לנו הגמרא, בואו נסתכל, בסדר, בדין הזה של כורך. התורה מצווה עלינו במקור הראשון, זה מופיע פעמיים בתורה, ואכלו את הבשר בלילה הזה אצל יש ומצות, על מאורים יאכלו. כלומר, היא אומרת לנו לעשות פה איזשהו משהו שאפשר להבין אותו, וככה הילה לבין את זה, לאכול את הצלי יש, על מאורים יאכלו, לאכול הכל ביחד. בסדר? תחשבו שפעם לא היה רק את המצה ואת החסה, אלא היה גם כן שם איזה בורגר כזה של כבש. כן? זה היה הקורבן. מישהו פה עושה כורך מכזה אולשין כאלה לבנים, כאילו משהו, נכון, כן, עושים ככה, נכון, משהו חריף, עוד מגרדים את זה בעיניים בוכות, נכון, כן, אז יש באשכנז, יש בבני אשכנז שעושים את השורש, נכון, שזה חריף משהו, אתה רק מרוב אכילה. אז תשמעו, אני שאלתי באחד השיעורים על המרור. קודם כל יש סיפור שלם על המרור, כי הגמרא אומרת שזה חזרת, אבל זה לא החזרת שאנחנו מדברים עליה, אלא היא שואלת מה זה חזרת, ובסוף משמע שזה חסה. ככה השולחן הוא מביא כמה אפשרויות, אולשין וזה, וזה חסה. באמת רוב האנשים עושים היום חסה, כי בחסה יש גם כן צד יותר מריר, וגם קצת שהוא קצת יותר מתקתק. אז זה איזשהו משהו שקשור לפה. פעם שאלו את הרב עובדיה, כשהוא העביר שיעורים, זכר צדיק לברכה, הגאון, הדור, שאלו אותו לגבי מה זה מרור, ואז הוא אמר, ברור שמרור זה חסה. ולכו, פוק חזה, לכו תיצאו ותראו איך במדינות מצרים ובמדינות אלה ואלה, כולם עושים מרור מחסה. מה הוא לא סיפר? שהוא עבר שם במדינות והוא לימד אותם. כן, הוא היה רב, הוא לימד אותם לכו נראה ככה זה. אז אני אמרתי את זה בשיעור, אמר לי מישהו שאנחנו עדיין אוכלים את החזרת הזאת, את הלבן. אמרתי לו, יש לי ראיה שבוודאי שפעם לא היו, שזה לא המקור, שזה לא היו עושים ככה. למה? כי כמה מרור צריך לאכול? כזית. עכשיו אתה לך תאכל כזה כזית, על זה נאמר איפה? חס על סידור פסח כהלכתו, נכון? אפשר להתחיל לשיר חס על סידור פסח. כן. אז אמרתי את זה, אז מישהו אמר לי נכון. אחרי זה בא אליי מישהו אחד, אמר לי, תשמע, אני עליתי מבולגריה, ומה שאמרת זה לא נכון. אמרתי לו, מכילה. למה? אומר, אבא שלי היה אוכל שני כזה עיתון מזה, זה לא היה מדגדג לו. אמרתי לו, בסדר, לא מתעסק איתך וזה, אבל זה צריך לאכול כזית מאמרו. טוב, מה היו עושים? אז הגמרא מספרת לנו, נכון, איפה חסה? הכל באדמה צריך להיות. קור. לא יודע, לא יודע. אני מניח שחסה וחזרת. אומר, אני מניח שחסה וחזרת, כי ככה שולחן ערוך פוסק, אבל אומרת הגמרא במקור השני, בגמרא בפסחים קט"ו, כן, הפרק האחרון שעוסק, מי שרוצה ללמוד גמרא לכבוד ליל הסדר, לקראת ליל הסדר, ילמד את פרק עשירי במסכת פסחים, פרק מאוד גם קל, יחסית, משניות מאוד מצויות, והנושאים של ליל הסדר נמצאים שם בפרק עשירי, ושם אומרת הגמרא ככה, מן תנא, מי הוא התנא ששמעת, שאומר שמצוות לא מבטלות זו את זו? מה זה אומר מצוות לא מבטלות זו את זו? זה בעצם מה שאמרנו. אם אתה עושה גם וגם, אם אתה עושה את המזוזה באמצע, אם אתה מנסה להרוויח, אז יכול להיות שלא הפסדת, אבל יכול להיות גם שמרוב שהרבבת, לא הרווחת כלום. מי אומר שזה לא נכון? הלל הזקן, למה? כי הלל הזקן, מה אומרת עליו הגמרא? זה תני, אמרו עליו על הלל, שהיה כורחן בבת אחת ואוכלן. הוא היה ממש אוכל הכל, לא כמו מה שאנחנו עושים. זה משהו אחר, זה המצווה, ככה הוא מבין אותה. שהמצווה היא לאכול אותה ככה, ככה הוא מבין את התורה. ככה הוא לומד מהתורה, שנאמר על מצות ואומרים יוכלו, אומר, זה הציווי של התורה. לעומת זאת, חכמים חולקים עליו, ואומרים, מה פתאום? זה יבטל מצווה אחת את השנייה, אלא אוכלים מצה, ואז אוכלים מרור. מה מכריע הגמרא? הרי בדרך הגמרא צריכה להכריע, הפוסקים צריכים להכריע, מה היא עושה? עושה כורך. עושה כורך. היא עושה לנו לכן, אשתא דלא יתמר, עכשיו שלא נאמרה הלכה, לא כזה, לא כהלל ולא כרבנן, מברך על אכילת מצה ואוכל, ומזה הגיע כל הכזיתות שלנו, שאנחנו כבר בליל הסדר, כולנו מלאים כזיתות כרימון, כן, עוד כזית ועוד כזית ועוד כזית, בגלל זה, קודם כל אוכלים מצה ואוכלים, מברכים, מברך חדר, מברך על אכילת מרור ואוכל, ואחרי כן אוכל מצה וחסה בעד הדדה כמו הלל, ואומר זה חזה ולא מברך על זה. אז אנחנו עושים, וזה מעניין, לכן זה מזכיר את המזוזה, כי אין לנו הרבה הלכות, בדרך כלל אתה פוסק או כמוהו, או כמוהו. ופה מה אמרו, תעשה גם זה, וגם זה, קחו ביחד. זה הדין שיש לנו פה, והשולחן ערוך.
מזוזה שלושה
חודשים ישר, לא, אבל אני יודע, אני יודע שיש לנו, כל התורה כולה מלאה במחלוקות. כל התורה כולה מלאה במחלוקות. האם מישהו פה שם בשבת בבוקר מרק חם על הפלטה? אני חושב שלא. אלא אם כן יש פה מישהו מבני תימן, מבני תימן, כן? שזה, אתם יודעים, פעם הלכתי להתפלל, הייתי הולך לאיזה שטיבלך להתפלל בירושלים, באזור קטמון שם ברחוב אחיש, מי שמכיר, ובדרך שם למעלה בעלייה יש בצד בית כנסת תימני. ותמיד אני הייתי הולך בעל המניין האחרון, והוא היה תופס אותי שם להשלים עניין. אז בפעם הראשונה שנכנסתי לשם, עשו לי תרגיל. מה זה? אני בא מתיישב, מחלקים סידורים, ומתחילים, והוא רחום יחפר רבון. עכשיו אני בדרך למינכה, והם עושים לי והוא רחום יחפר רבון, אני נבהל, הם כולם רואים, צוחקים ומתחילים אשרי. למה? על פי חלק מנוסח של מנהגי תימן, מתחילים את תפילת מנחה ובאור רחום. תדעו לכם, מתחילים באור רחום יחפר רבון, ואז אשרי יושבי ביתך. הם רואים אותי קופץ, ואז הכל. אז אני מדבר באופן, האם לא? יש לנו הלכה? פסקנו הלכה שיש בישול אחרי בישול בלח. סימן שני י"ח סעיף ד', אז פתאום פה אומרים לך לא תעשה פה שר, מאיפה זה מגיע? משהו מיוחד. עכשיו, מה יותר מיוחד בזה? שהרי אנחנו יודעים שהמצוות בליל הסדר שמסמלים את החירות, אנחנו חייבים מה לעשות? להסב בהם, נכון? והמצוות שמסמלות את השיעבוד, כמו המרור, בהם לא מסבים. ואם אדם לא יסב במצווה ארבע כוסות, או במסע, לא יצא ידי חובה. מחלוקת לגבי הכוסות, אני צריך לחזור ולשתות, שלא יהיה מרבה על הכוסות וכו', אבל ודאי צריך לאכול עוד פעם את המצה, לעשות את זה בהסבה. ומה ההכרעה לגבי קורך? הרי יש שם גם מצה וגם מרור. מה אומר השולחן ערוך במקור השלישי? בוא נראה. אומר השולחן ערוך, יטול ידיו ויברך, אני קופץ קצת. ויאכלם בהסבה את המצות, כזית מכל אחד. ואחר כך לוקח כזית מרור. וישקענו כולו בחרוסת, אבל לא ישענו בתוכו. יש אנשים, אתה רואה אותם אוכלים מה זה מרור? חרוסת ברוטב מרור. כן, כן, לא. אתה רוצה, תהנה מהחרוסת, אחרי זה יש שולחן עורך וזה. אבל תרגיש את המרירות, מה עוזר? עם כל האגוזים, עם כל המתיקות, בסוף לא טעמת מהמרירות. אז צריך להטביל ואז לנער. לנער את זה, כן? נכון שאין לנו מטבילים, זה אחת ההטבלות, וגם הכרפס. בסדר? גם כן הכרפס. אגב, איפה היו הטבלות במצרים? פעמיים היו הטבלות בליל הסדר, ויש פעמיים הטבלה גם כן במצרים. אחד, שירידת מצרים התחילה מההטבלה, איזה?
כותונת.
כותונת של יוסף, בדיוק שהטבילו אותה בדם, וגם יציאת מצרים מסתיימת, או אפשר לומר מתחילה יציאה ממצרים בזכות טבילה של מה? את האזוב שלוקחים אותו, נכון, וטבלו אותו בדם, ועיזו על המשקוף ועל שתי המזוזות. יש פה הרבה, זה לא סתם הטבילות האלה, זה מסמל משהו מאוד מאוד חשוב ועמוק. ואז מטבילים את זה, לא ישנו שם, שלא יתבטל טעם המרירות, ואז מנערים את החרוסת מעליו, ויברך על אכילת מרור ויוכלנו בלי הסבה, כי מרור כמובן זה סמל השיעבוד, לעבדות הקשה, למרירות. ואז כשמגיעים אל הקורך, מה היית אומר? מה אתם אומרים? מה לעשות? אולי באמצע, אחרי זה כמו מזוזה, אולי תעשה חצי. איך עושים חצי? אז הוא אומר לא, מסבים. אחר כך נוטל מצה שלישית, בוצע ממנה, כורחה עם המרור, ואומר זכר למקדש כהלל, ואוכלן ביחד בהסבה. מה? הוא ברור שהוא היה מסב. ככה היה מקרה, עוד רגע נראה למה. אבל אנחנו כמו הלל באמת בזה מסבים. למה מסבים? אני רוצה לשאול.
יש סיבה.
מה החירות? אבל יש פה עבדות. יש מצה. אתה אומר, יש מצה ויש מרור.
עיקר העניין זה עוד נכון, אנחנו מודים. מתי אתה באמת מודה ממש? כשאתה גם זוכר את המרור.
אז אתה אומר, זה מביא אותך, כן. כמו, כן.
והמרור נועד רק להזכיר לך כמה צריכות.
יפה. עכשיו אני רוצה לומר גם בנוסף לכך יותר, שיש במרירות משום אחרות. שבעצם, וזה הכיוון שאליו אני רוצה ללכת, שבעצם כל העולם כולו עבדים. אין אדם בעולם שלא משועבד למשהו. גם האנשים שצועקים, לא משנה איפה, ליד, פה, בזה, ומרימים שלטים על זה שלהיותם חופשי בארצנו, ומדברים כל הזמן על חופש וחופש וחופש, גם בן אדם כזה הוא משועבד למשהו. אין דבר כזה. לפעמים אתה משועבד לליברליות, לפעמים אתה משועבד לערכים כאלה ואחרים, ולכן אני רוצה לומר שחלק מהחירות זה להיות משועבד. השאלה היא בעצם לא אם אתה משועבד או לא, אלא השאלה היא למה אתה משועבד. בסדר? וזה מה שנראה, אבל עוד רגע, עוד רגע. אני רוצה להראות לכם עוד כריכה שהייתה. עוד כריכה. הלל הזקן, מה שהביא אותו לגדולה, מה שמינה אותו לנשיאות. אנחנו זוכים שהוא עלה מבבל. והייתה שאלה מאוד גדולה שנשאלה בבית המדרש, כי ערב פסח חל להיות בשבת. כשלנו יוצא שערב פסח חל להיות בשבת, הסיבוך היחיד או המרכזי שיש לנו זה לגבי ביעור החמץ ואולי הסעודה השלישית. איך בדיוק עושים אותה? איך לא אפשר לאכול לחם? אי אפשר לאכול עדיין את המצה, אז עושים אותה, זה בסדר. אבל איך אנחנו עושים את הביעור חמץ? מפוררים אותו ברוח, זורקים לשירותים. לפני כמה שנים התקשר אל היהודי, אתם יודעים, פעם, אני אגיד לכם משהו אחר. יש לי חבר שהוא נמצא באיזה בית כנסת, והוא מעביר שם שיעורי הלכה וזה, והוא אמר לי, תן לי עצה איך אני יכול קצת לקבל תפקיד יותר רשמי פה בבית כנסת. איך אני יכול שיתנו לי את תפקיד ה... אמרתי לו, תשמע, יש משהו אחד שאם אתה עושה אותו, ישר אתה קופץ כמה מדרגות, מה? תלך תשב בשבוע שלפני פסח. תשים לך כזה קניין סודר. תביא לך שטרות של מחירת חמץ, תשב ליד הסטנדר, ישר, זה תפקיד של הרב, נכון, זוכרים, הולכים. היום כבר הרבה אנשים לא עושים את זה, למה, איך מוכרים חמץ? באינטרנט, אבל איך עשית קניין? איך עשית קניין? הרי צריך להגביע. אני פעם אחת השנים שכחתי להביא יום אחד את הסודר שלי שעושים, אז נתתי לאנשים, כי אפשר גם להגביע כל חפץ, אפשר גם להגביע טלפון, אפשר כעת. נתתי לאנשים את העת, הם נבלו. הרגישו, לא רגע, זה לא בטוח. אחד בא אליי גם אומר, לא, אני חייב את הסודר. אבל איך, אין סודר באינטרנט. שתי תשובות בדבר. אחד, קניין סיתומתה. זה קניין מיוחד שאולי נדבר עליו בזינות. אבל לא צריך קניין, כי אתה רק ממנה לשליחות, אתה לא מקנה. מי שמקנה עבורך זה הרבנים שמינית אותם, הרבנים השליחים שלך. בדיוק, ולמנות שליחות לא צריך קניין. בסדר. אבל מה קורה בדבר הזה? מרוב שאנחנו סומכים, כבר לא הולכים לרב שיעשה את זה, אנחנו סומכים. אחד אמר לי, תשמע, מתקשר אליי בפסח, הוא יהודי שאוהב וויסקי, והוא שכח למכור את החמץ.
במקרה שלה בדידי.
בדידי, אבל הוא בדמה עשה כבודו.
התקשרתי לרב.
נו, לרב צבי. זה מה שאמרתי לו. זה מה שאמרתי לו, תשמע. לא נעים, לא נעים. אתה שוכח. אז מי ששכח למכור חמץ... ויש לו חמץ בבית, אם זה חמץ של גוי, אתה לא עובר בבעל ייראה ובעל יימצא, כי אומרת התורה, לא ייראה לך, שאור בכל גבוליך, דווקא אם זה שלך. אז אם מכרת את זה לגוי, זה לא שלך, הכל בסדר. אבל אם לא מכרת לגוי, אתה כבר לא יכול למכור, כי זה אסור בהנאה לחמש, אסור בהנאה לא נחשב שלך, איך אתה מוכר אותו, אתה לא יכול למכור. אז אם כן, זה חמץ ששוהה אצלך בבית, כמה שיותר מהר, לבער אותו. איך מבערים וויסקי? לא תתחיל לשרוף אותו, כי זה יהיה לך בערה גדולה. לשירותים במחילה לא נעים, בסדר? אבל פה אנחנו מדברים על כל מיני, אז זה אני אומר, זה ההלכה שלנו בערב פסח. פעם הייתה שאלה יותר גדולה, ערב פסח עליות בשבת, יש קורבן, לשחוט קורבן זה איסורי תורה, לשחוט, מה? זה לא, או שאלה טובה, נשאלת השאלה, רגע, מה השאלה? השאלה היא נשאלת, הרי אין שבות בבית המקדש, רגע, אין שבות בבית המקדש, מה זה שבות? רגע, שבות זה איסורי דרבנן. האם בבית המקדש, האם מותר לנו בשבת, נתחיל ככה, האם מותר לנו בשבת לנגן בכלי נגינה? ברור שלא. זה איסור תורה או איסור דרבנן? איסור דרבנן. איזה מלאכה אתה עושה כשאתה מנגן בגיטרה? אתה לא עושה מלאכה, אבל מה החשש? שמו יבוא לתקן כלי או לעשות לו כלי חדש, נכון? בסדר. זה נקרא שבות, זה איסור דרבנן. בבית המקדש לא היה איסורי שבות, משמע שהלוויים היו מנגנים בכינורות, בנבלים, גם בשבת קודש. מנגנים כלי נגינה, הכל זה. נשאלת פה שאלה, מה הבעיה? אבל אני עונה, שקורבן לשחוט אותו זה לא רק איסור דרבנן, זה איסור דאורייתא שנקרא נטילת נשמה. שהרי כשהקימו את המשכן, שחטו את הדחשים ואת כל הכבשים ואת כל האורות, כדי להביא את האורות, שחטו אותם, ולומדים ממלאכת הקמת המשכן ללמד את המלאכות, ואחת המלאכות זה נטילת נשמה. אז לשחוט בשבת זה איסור תורה. איך שחטו קורבנות? נו, מה התשובה?
קורבן ציבור לקורבן יחיד.
בדיוק. מה שמותר לשחוט בשבת זה קורבנות ציבור.
ציבור מותר.
רגע. קורבנות ציבור מצוין, זה טוב, מה?
קורבן התמיד.
כן. בוודאי קורבן ציבור. כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם ונתנו איש כופר נפשו, נכון? מאיפה היו קונים את קורבן התמיד? מאיפה היו קונים את קורבנות המוספים? את קורבנות המועדים? מהכסף של כולנו, מחצית השקל, שכולם יהיו שותפים. העשיר להרבה, עדה לימית. כולם צריכים להיות שותפים. קורבן יחיד, נגיד אחד יצא מאז, הניצל, היה לו שם נס וזה, בא עם איזה כבש כזה חמוד, ג'ומן מן מגיע אליו, קורבן תודה, עם 40 לחמים, אומר, שמע, אני עובד קשה וזה, שבת, נו בו בשבת, יהיה לנו גם סעודה, נרוויח סעודת שבת וזה, לא יכול. קורבן יחיד, קורבן פרטי, לא. נשאלה השאלה בבית המדרש, איך מגדירים את קורבן פסח? מה? למה ציבור? היו לפי משפחות יושבים, נכון? שאם היה נגיד כבש כזה משהו ענק, 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 שלכל אחד מהם היה אפשרות לאכול כזית ממנו, כי מספיק לאכול כזית, אז כולם היו יכולים להימנות עליו. אבל זה קורבן שמוטל על כל אחד, קורבן יחיד.
כל ישראל
מחויב. כל ישראל מחויב. בדיוק, אז יש פה שני צדדים. מצד אחד זה מצווה של יחיד, אבל היא מוטלת על כל ישראל, ורק לא די בכך, אלא שזו מצווה כל כך חשובה שהיא אחת משתי מצוות עשה בלבד, שמי שמבטל אותם דינו בקרת, שזה חמור מאוד. שני דמים, ברית מילה וקורבן פסח. ביטול עשה, אין לך קרת בביטול עשה, יש לך קרת במי שאוכל ביום כיפור, ויש לו שני אלה בדיוק, זה הדמים, בדמי חיי. עכשיו מה בעצם יוצא פה? נשאלה השאלה, קורבן פסח זה קורבן יחיד או קורבן ציבור? לא ידעו לענות. יש צדדים לכאן, צדדים לכאן. אמרו, נתעלמה הלכה מבני בתאירה, שהם היו הנשיא. זה היה הנשיא. ולא ידעו, ואז באו ואמרו, יש אחד, שהוא עלה מבבל, והוא קיבל שם משמעיה ואבטליון, שהיו רבותיו, איך קוראים לו? תראו איך הגמרא, אני הדגשתי את זה, אמרו להם, בשורה השנייה במקור השישי, זה מאוד מעניין, אמרו להם, אדם אחד יש שעלה מבבל, והלל הבבלי שמו ששימש שני גדולי הדור, משמע פה שהוא שימש אותם שמה. את שמעיה ואבטליון, אולי בארץ ישראל יכול להיות, אבל איך הם קוראים לו? אדם אחד. מה זה אדם אחד? זה אחד, אני יודע, זה אחד כזה, לא שמעתם עליו, אף אחד לא מכיר אותו, זה ביטוי כזה מאוד מאוד זול כאילו. ואז שאלו, והוא אמר להם כן, והוא מביא גזירה שווה, והוא מלמד אותם שהפסח דוחה את השבת. והוא בעצם עושה פה כריכה נוספת הלל. הוא כורך, בהתחלה ראינו את השיעבוד של המרור יחד עם הגאולה של המצה, והוא כורך את הפרט ואת הכלל בעם ישראל. כל יחיד הוא חלק מהכלל, וכל הכלל הוא השילוב של כל הפרטים ביחד. והוא מחדש שההלכה היא שפסח נחשב במובן מסוים, לא לכל הלכותיו, כקורבן ציבור, ולכן הוא דוחה את השבת. זה חידוש היה אדיר. ואז אמרו, וואו, זה בן אדם שמבין, זה היה קרוב לזה, וממנים אותו מיד, תראו סוף המקור הזה, מיד השיבור בראש, ומינו נשיא עליהם, זה מה שהוביל אותו. אם יש אחד, אתם יודעים, בכל תחום יש מומחה. גם היום ברבנות הראשית לישראל, יש תלמידי חכמים שהם מומחים, יש אחד מומחה בעירובי. יש אחד, הרב, אחד ממועצת הרבנות הראשית, הרב של בת ים, קוראים לו הרב רוז'ה. כן, הוא מומחה גדול בכל הנושא שהיה עכשיו של זיהוי קורבנות וכל הדברים האלה. הוא מומחה גדול וצריך בזה מומחיות, ופתחו בתי דינים שם בשורה, ישבו בתי דינים עם מומחים בדברים האלה, גם אנשי מקצוע אבל גם רבנים שצריכים להכריע את הדין בית דין, ובכל דבר יש מומחה להבדיל. אמרו, יש מומחה בפסחים. מי המומחה בפסחים? זה הלל הזקן, הוא חידש את הכורך, ועל פי זה גם ניתן להבין משהו מאוד מעניין. הרי שאלנו איפה מצינו, איפה מצינו שמתחשבים בכל הדעות? אז יש לנו מזוזה, איזו דוגמה כזאת בסר באמצע, אבל מציתם, למה כל כך היה חשוב להם? הרי יחיד ורבים הלכה כרבים. אז זה שהילל הזקן היה כורך, שכורך גדול, אבל למה לחייב את כל היהודים בכל הדעות קדימה לעשות גם כהילל? שמעו, זה שיש רבים זה נכון והלכה כרבים, אבל הילל בפסח הוא בעל הבית. הנה רואים, זה מה שהביא אותו לנשיאות, ובאותו היום הוא ישב ולימד אותם כל היום הלכות הפסח. אמרו, אז הלל היה כורך, חייבים לפחות לעשות גם כמוהו, וגם לעשות את הכריכה של המצב המרור ביחס. זה הטעם ההלכתי אולי לדברים האלה, אבל אני רוצה לבאר את העומק, לנסות. באיזה שעה רק יש לנו מנחה?
בטח ב-20,
מצוין. לא, אחרי כן, בסדר גמור. מה המשמעות של הכריכה הזאת? מה זה בא לבטא? ואיך יכול להיות שהמרור נכנס יחד עם המצה? למה זה לא מבטא אחד את השני? ולמה צריך להסב? ומה שאני רוצה לומר, שהעבדות היא חלק מהחירות. למה העבדות היא חלק מהחירות? נתחיל עם שתי שאלות. שאלה ראשונה, שנשאלה, אחרי זה נקרא את המהר"ל במקור השמיני, ספר אבודרהם, שהוא כתב ספר פירוש גם כן על ההלכות ופירושים על סידור התפילה, והוא נשאל שאלה, ואני חייב לומר שזה כל כך כואב הלב, פשוט כפשוטו, באמת כואב הלב, שאלות שלא היו נראות רלוונטיות ושייכות לימינו, ומי היה מעלה על דל שפתיו שזה יהיה רלוונטי, והם הפכו להיות רלוונטיות, כמו השאלה שהוא שואל, האם שבוי צריך לברך ברכת שלא עשני עבד? זה מיד, אומר עזרא, זה שאלות שפעם שאלו, שהיו גרים בגלות וזה, אבל תחשבו, יש לנו אחים ואחיות שנמצאים שם, יכול להיות שחלקם מתפללים, אני לא יודע מה, אני מקווה שיהיו בריאים ושלמים, שנשלח להם מכאן תפילה גדולה, הקדוש ברוך הוא, אבל הוא קם בבוקר, אולי מה שמחזיק אותו זה סדר יום, משהו, הוא רוצה להגיד, האם הוא אומר את הברכה הזאת או לא? זה מה שנשאל אבודרהם במקור השמיני, אם יכול לברך שבוי שלא עשה ניאבה. והשיב, כך ראינו, שאין הברכה אלא על תחילת בריאתו של האדם. כלומר, מסתכלים אם הוא נולד כיהודי או לא. יהודי הוא לעולם נחשב כבן חורין. גם אם פיזית הוא נמצא במאסר, גם אם פיזית הוא לא יכול לעשות את מה שהוא רוצה, אבל מצד היותו בן לקדוש ברוך הוא נחשב כבן חורין. ולכן הוא אומר, אין הגר מברך שלא עשה אני גוי, אלא כל זמן שרותו ידעו בקדושה, אבל השבוי מברך שלא עשה אני עבד, שלא תקנו ברכה זו מפני העבדות עצמה, כלומר אם אני בבית מאסר או לא, אלא מפני שעבד לא חיה במצוות כישראל, לעומת זאת, מי שנמצא שבוי, הוא חיה במצוות. אז אנחנו מבינים שלהיות עבד לקוד שבריך הוא זה להיות חירות, וגם אם פיזית אתה משועבד למשהו אחר, אתה יכול לחשב בין חורים. האדמו מפי הסצנה, עוד רגע נראה, לכן הבאתי אותו, בדיוק, לסיים איתו, זה מה שהוא סיים. ואדמון פי הסצנה, הרב קלונימוס שפירה, שהיה בגטו ורשה, השם יקום דמו, ששם הוא נרצח, הוא היה בתופת, אבל יש ספרים שהתפרסמו, שהוא החביא אותם באדמה, ואחרי כן מצאו אותו, שלחו לאחיו, אדמור החלוץ, ופרסמו אותם, יש קודש, הכשרת אברכים, חובת התלמידים, ושם הוא מדבר כמו בן חורין, אתה לא מאמין. והשאלה היא איפה הבן אדם נמצא במחשבתו, גם אם פיזית הוא נמצא במאסר. שרנסקי כשאומר לשופטים שהוא הולך למאסר, אומר להם, אני בן חורין ואתם העבדים. נכון, אז פיזית אתם הולכים לאיפה שאתם רוצים, אבל אני בן חורין. זה המנטליות של להיות בן חורין, זה מה שמתחולל בפנים, איפה המחשבה של האדם נמצאת. פעם בא לבעל שם טוב, הבעל שם טוב היה לו בית כנסת, היו באים להתפלל שם, אחד החסידים היו ניגשים אליו כולם אחרי התפילה, לחוץ לו יום טוב, הרבי יברך אותנו, ברוכה, הצלוחה וכו' וכו', בוע. ואז אחד החסידים היה הגיע אליו, שואל אותו הבעל שם טוב, תגיד רגע, איך היה בשוק? אז הוא אומר לו, אוקיי, אומר לו, עכשיו אני הולך, הרב, מה זאת אומרת, אני הולך עכשיו, למה הרב? הוא אומר, לא, אבל איך היה? אז אומר לו, אני עכשיו הייתי בתפילה, אומר לו, כן, זה שאתה היית פה פיזית, אני יודע, אבל הראש שלך כל הזמן היה בשוק. בסדר? אתה כבר היית באיך אתה קונה את העגבניות, ואיך אתה עושה לו שם את הקומבינציה, עסקת חבילה וכו' וכו' וכו'. השאלה היא לא מה אתה עושה פיזית. השאלה היא איפה אתה נמצא בלב, במחשבה שלך. וזה להיות בן חורין אמיתי. ולכן פוסק אבודרהם שגם שבוי, אם הוא עבד השם, צריך לברך שלא עשה אני עבד, כי הוא עבד השם והוא לא שבוי מבחינת שהוא לא חייב במצוות. אבל שאלה יותר קשה, הייתה בגטו קובנה. יש כמה ספרי שוטים שכואב לקרוא אותם. לא, להפך, הוא אומר שצריך לברך את זה. כי הוא באמת מצד שורשו הוא בן חורין, כי הוא עבד של הקדוש ברוך הוא. לא, להפך, צריך אפילו, לא רק שלא ברכה לברך, צריך לברך. והשאלה הזאת, אז יש שוט שנקרא שוט ממעמקים, ועוד כמה שוטים כאלה ואחרים, של השאלות הכי קשות שהיו בתקופת השואה. אני ראיתי את אחת השאלות שם, שהרב אומר, אני לא רוצה לענות. לא רוצה לענות. שאלות איומות ונוראות, ואם דיברנו על דברים שאנחנו לא אמנו שיחזרו על עצמם מדינת ישראל, הרי ששאלות מסוימות גם כן היו בשמחת תורה, סביב תינוקות שעשו רעש, וסביב כל מיני דברים כאלה, ולהתחבא בארונות וכדומה, הדברים לצערנו הרב חזרו, ואחת השאלות שנשאלת שם, זה על אחד התלמידים בעת תפילת הבוקר, אני חושב שזה היה ביום כיפור. כשהשליח ציבור רב אברהם יוסף דור השם יקום דמו, הוא נפטר כמה זמן אחרי כן, התחיל לומר במקורת שיהיה אני קורא. התחיל לומר את ברכות השחר באימה ועירה ברטת וזיע, יום כיפור, והוא הגיע לברכת שלא עשה אני עבד. ואז הוא אומר הרב, אני יושב שם, והוא קרא בכל מר לאדון האדונים, הוא אומר ככה לקדוש ברוך הוא, איך אוכל לומר ברכה זו בשעה שאנחנו נמצאים בעוצר ושבי וחינם נמכרנו ולא בכסף? איך יוכל עבד לברך ברכת בן חורין בשעה שמות עבדות נתון על צברו ומוסרי שביעה נתונים על גופו וכו' וכו' וכו'? והוא אומר, הרי מצוות צריכות כוונה, הרי כלל גדול בעיניו שיש לכוון בתפילה ושפי וליבו יהיו שווין. אני לא סתם אומר את זה, ואיך אני יכול לומר את זה באמת כשאני נמצא בשבי? וזו לשון תשובתו של הרב אשרי, הרב שענה לו שמה, והוא עונה לו ככה, שאלה זו הייתה בגדולים, אבל עיקר הברכה נתקנה לא על עבדות הגוף אלא על עבדות הנפש. וזו הטעות של החיים שיכולה להיות. האם אתה בוחן את עצמך לפי עבדות הגוף שלך או לפי עבדות הנפש? אין בן אדם שלא משועבד. פעם היינו במילואים אתם יודעים איפה זה? הר ברך. זה נמצא שם ליד אילת, וואי, בקצה של העולם, ימינה, שמאל, כן, ליד החריף, בדיוק שם. ואתה נמצא שם, אין שם נפש חיה, אין שם לא תחנות דלק, לא ילו, לא סילבר, לא בלק, שום דבר, אין שם שום דבר הזה. ואנחנו היינו עושים הערבים בלילה לתפוס מבריחים וכל אנשים שבאו מגבול מצרים. ואז היינו סיימים את זה אחרי איזה 8-12 שעות שאתה שוכב במערב, אתה הולך להניח תפילין. תפילה אין, מניין לא היה. אתה הולך להתפלל תפילת שחריס. עכשיו אתה מת מהעייפות, אבל אין מה לעשות, אתה יודע שאם אתה נרדם עכשיו אתה לא תקום לפני הצהריים. טוב. והחבר'ה, הקיבוצניקים שהיו איתנו, אחלה חבר'ה, אחד שאני מדבר עליו עכשיו הוא רופא בכיר בעינקרם, אז הוא אומר לנו, תראו אתכם, אתם ממש משועבדים, אתם כאילו, אתם עבדים, כאילו, אז וואלה, אמרתי לו, נכון, אני עבד של הקדוש ברוך הוא, ככה הייתי עונה לו, לא אכפת לי וזה, וזה. יום אחד, שם שאנחנו מסתובבים שם בכל המדבר הזה, אני רואה מישהו אחר, ישבתי עם אותו רופא, אני רואה מישהו אחר הולך, מסתכל על הרצפה ככה, מחפש על הרצפה, באמצע חול, 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 חול. מה זה אומר? אני חייב סיגריה. אני חייב סיגריה. הוא זה, עכשיו, נגמרה הקופסה, נגמר הפגיע, אין כלום, השקם, אולי נפל, לא, אולי מישהו זרק פה איזה בדל סיגריה, היה צריך לרוץ, נשאר קצת, יהיה אפשר להדליק. ואז אני אומר, אנחנו משועבדים? ומה זה אם זה לא שיעבוד? לכל דבר יש שיעבוד. יש אחד משועבד למסך, יש אחד משועבד לאוכל, יש אחד למלא דברים. השאלה היא לא אם אני משועבד או לא, השאלה היא למה אני בוחר להיות משועבד. וזה בעצם עבדות הגוף מול עבדות הנפש. ולכן הוא אמר לו, גם שם שאתה נמצא, אמנם אתה משועבד בגוף שלך בצורה היומה והנורא ביותר, אבל אתה בן חורין, כי אתה עבד דקות שבריחו. וכך הוא אומר שם, והרב קוק מחבר את הדברים האלה. הרב קוק, אולי לפניכם נראה את המהר"ל למעלה. המהר"ל בתחילת העמוד שנמצא לפניכם בפסקה השנייה, הוא מסביר את החיבור. זה בדיוק המשמעות של הכריכה של המצב המרור. המצב סמל את חירות, אבל גם המרירות, כלומר העבדות, היא גם כן מרירות אל החירות, מרירות עבדות אל הקדוש ברוך הוא. אומר המהר"ל, מה שאמרה התורה, אני קורא פה, לאכול את הפסח על מצות במרורים, שלא יחשבו אנשים שהקדוש ברוך הוא יודע רק להתעסק בדברים הטובים, שהוא יודע רק להיות האל של הדברים הטובים, אבל לא, הכל מגיע ממנו, זה האמונה שלנו. אתם יודעים סיפור על האדמור מצאנז, שכל המשפחה שלו כולה נספתה בשואה, נכון? אחרי זה הלך ניצל, הקים את בית חולים לניאדו, אז כולם באו אליו, שאלו אותו פעם אחת, והוא הקים מפעלים ובתי מדרש וכו' וכו'. אמרו לו, יש לך שאלות על הקדוש ברוך הוא, על החיים? יש לך שאלות? הרי עברת כל כך הרבה דברים קשים, כל כך הרבה איסורים, כל המשפחה שלך, יש לך שאלות? עכשיו אתה מצפה מהאדמור שיגיד, אני אין לי שאלות, אני מאמין. הוא אומר, יש לי המון שאלות, אבל אני יודע שיש להם תשובות. נו, מה התשובות? אבל זה אני לא יודע. מה התשובות? אני לא יודע. יש תשובות איפה? הם שם למעלה. אבל בינתיים יש לי הרבה מה לעשות פה. אנחנו כיהודים מאמינים חיים עם זה שיש תשובות להכל, אבל אתה לא תמיד יודע מהי התשובה. האמונה שלך זה לא רק שאתה מבין את התשובות, אלא האמונה זה שהוא מנהל את כל הדברים, גם את המרירות וגם את המתיקות, גם את המצאה וגם את הרוב, ולכן אתה קורך אותם ביחד. זה מה שאומר המהר"ל, להוציא מליבן של האפיקורסים שהם אומרים שמן האחד לא יבוא ריבוי, אמרה התורה כי הקורבן הזה הוא לאל אחד. יהיה נאכל על מצות ונאורים, המצה מורה על החירות, המרום מורה על השיעבוד, כי מאיתו יתברך שהוא אחד, יבוא גם החירות וגם השיעבוד, שהוא המוחץ והוא הרופא. הכריכה מבטאת את הכריכה שלו, הכריכה מבטאת שהכל מגיע ממנו. אני לא מבין את הכל. רב סולובייצ'יק אומר באחד הספרים, נראה לי באיש האמונה, הוא אומר שמשל למה הדבר דומה. אתם יודעים, יש שטיחים פרסים אמיתיים, שזה שטיחים שעשו אותם עבודת יד, ושם כל חוט עשו אותו. עכשיו אתה יכול להסתכל משני צדדים. מצד אחד אתה יכול להסתכל, זה פלא פלאים, משהו, עבודה מדהימה. אבל אם אתה, לא יודע אם ראיתם פעם, אתה מסתכל מהצד השני, זה נראה לך סבתוך אחת גדולה. חוט על חוט, זה בלגן. זה כמה, קצת כמו התווית של הבגד. אתה מסתכל נכון? בדיוק ככה. אומר הרב סולובייצ'יק, הרבה פעמים בחיים אנחנו מסתכלים על השטיח, אבל מסתכלים מהצד השני. אנחנו לא מבינים מה קורה. זה נראה לנו בלגן אחד גמור, אבל מהי האמונה שלנו? שיש צד אחר לשטיח. ושם הכל מסודר. שם הכל מאורגן. גם אם אני לא רואה עכשיו את הסדר והארגון, האמונה בבורא זה שיש סדר וארגון. וזה הכריכה. הוא קורך הכל, הוא מנהל את הכל, ואנחנו קורכים גם את המצב ואת המרור. ואומר לסיום, הרב קוק, את הדברים הללו בצורה מאוד מאוד בהירה, והוא אומר את זה: עבד או בן חורין זה לא שאלה של גוף, זה שאלה נפשית, זה שאלה של מעמד פנימי. ההבדל בין העבד לבין החורין, אומר הרב קוק במקור העשירי, יש לו פירוש להגדה של פסח, איננו הבדל מעמדי, מה שבמקרה זה משועבד לאחר וזה בלתי משועבד. אנחנו יכולים למצוא עבד משכיל שהוא מלא בחירות, ואנחנו יכולים למצוא להפך, אדם שהוא בן חורין, אבל כולו עם רוח של עבד. ואנחנו יכולים לראות את זה ביום יום, את הדברים האלה. אדם נראה לך הוא הכי בן חורין, אבל הוא משועבד למשהו, וזו שאלה פנימית. ושני הכוחות הללו, כוח העבדות וכוח החירות, צריכים להבינם לא בשני כוחות נפרדים, אלא הם ביחד. כלומר, אנחנו צריכים לחפש את העבדות בתוכנו. אנחנו מסבים עם הקורך, כי אנחנו מבינים שהעבדות היא חלק מעבודת השם שלנו, להיות עבדים. וזה מה שאומר רבי יהודה הלוי, וזה אנחנו שמים, וזה הכל, הכל נמצא פה. הכריכה נמצאת בדברם של רבי יהודה הלוי, ואומר השאלה היבט של מטה. אומר רבי יהודה הלוי, עבדי הזמן, עבדי עבדים הם, עבד השם הוא לבדו חופשי. אין אדם שהוא לא עבד. יש עבדים של הזמן, כל פעם זמן יש משהו אחר, פעם זה מה שיביא לך, ופעם זה ופעם זה, אבל יש עבד השם, ומי שהוא עבד השם, זוהי החירות האמיתית לבד חופשי. על כן לבקש כל אנוש חלקו, חלקי השם אמרה נפשי. מה שהנפש באמת רוצה, זה להיות אנה עבדא דקות שבריחו. אין לך בן חורין יותר גדול ממי שעוסק בתורה, במובן הזה שאתה משועבד אל הקדוש ברוך הוא, שזה אומנם שיעבוד. וככה אני מסכם ואומר, שבעצם אנחנו מבינים למה קרחו הכל ביחד. רוצים לומר לנו, לא רק שהוא עושה גם את זה וגם את זה, ואל תחשוב שיש שם שני אלילים, אלא תדע לך שחלק מהחירות זה העבדות. וההחלטה, האם אני עבד של זמן, או שבסופו של דבר אני עבד של הקדוש ברוך הוא, שזה אחת המטרות הגדולות להגיע אליהם בליל הסדר. אז שבעזרת השם נזכה להיות באמת עבדים לא לזמן, אלא עבדים לקדוש ברוך הוא. כל מי שמגיע לפה, למרות שזה זמן קשה, יום חמישי והכנות וזה וזה, הוא אומר, אני יודע שזה דבר יקר וחשוב לימוד התורה, ובוודאי שהוא משייך את עצמו עם כל הקושי, עד רבה משייך את עצמו לדבר הזה. נסיים, כי יש לנו עוד דקה בסיפור על החפץ חיים. היה פעם יהודי, למדתי באיזה בית מדרש, אז היה שם אנשים שתמכו בבית המדרש, רצו שהם ילמדו עם האברכים, אז הביאו לי מה שנקרא דג שמן, ככה קוראים לזה, כן, זה מישהו שהוא, זה מונח טוב מה שנקרא, וקבענו ללמוד, ולמדנו פעמיים, התחלנו ללמוד מסרת בגמרא, אמרנו נסיים, אחרי פעמיים, ולא נודע כי בא אל קרבנה. לא ראיתי אותו, לא זה זה. הייתי שולח לו בהתחלה אס-אמסי, מה קורה פלויני, מה זה, אומר לא יכול, אני בחול. ערב ראש השנה, אחרי שנה כמעט, פתאום אני רואה אותו, עושה לו, מה? איפה אתה? לא זה. אז הוא אומר לי, תראה, כתוב, שאדם עולה לשמיים, שואלים אותו שלוש שאלות. נסעת ונתת באמונה, קבעת עיתים לתורה וציפית לישועה. מה כתוב שם? רק קבעת עיתים, לא כתוב ללמוד, צריך לקבוע, אנחנו קבענו, ככה אומר, אנחנו קבענו, כן. החפץ חיים, היה איש מאוד מאוד עשיר שהיה נותן לו כסף, היה בא אליו. וללמוד עם החפץ חיים זה היה דבר שאי אפשר היה להשיג אותו. אבל החפץ חיים רצה ללמוד עם אותו יהודי. אז אומר לו, אולי נלמד פעם, נלמד פעם, פעם בשבוע, חצי שעה. מתי שתרצה, אני מפנה זמן, אומר לו החפץ חיים. אומר לו, תשמע, כבוד הרב, אני יש לי מלא עסקים, זה מאוד דינמי. אני חייב להיות זמין. אני לא יודע, אני לא יכול לקבוע עם הרב. אמר לו, אם כך, אני אתה. אם אתה לא יכול לייצר לעצמך, וזה באמת שאלה גדולה, זה השאלה, האם אני אוהב לזמן, אוהב לקדוש ברוך הוא, וזו עבודה מאוד מאוד קשה וניסיון לא פשוט, אשריכם שאתם עובדים לקדוש ברוך הוא. רבי חנניה,